הרב בני לאו, שמואל ב', פרק ב'.
נפרדנו משאול ומיונתן בפרק הקודם, פרק שכולו קינה, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. והיום אנחנו נכנסים פרק ב' אל עולמו של דוד ואל מלכותו. מלכותו מתחילה בפינה, היא מתחילה בחברון, שדוד מתחיל לעלות, הוא פונה להשם ואומר, העלה באחת ערי יהודה, ויאמר השם אליו עלה, ויאמר דוד אנה אלה, ויאמר חברונה, ויעל שם דוד, וגם שתי נשיו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי, והנשיו אשר עמו העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. תספרו עלייה ועלייה ועלייה ועלייה, כל המילים, כל הפסוקים הפותחים את הפרק, כולם באווירת עלייה, דוד הנרדף, דוד העורק אולי לפלישתים, דוד שמוצא את עצמו כהומלס בכל הפרקים הקודמים, נמלט מביתו, נמלט מארץ ישראל, נמלט משאול, נמלט מכל מקום, פתאום דוד חוזר לבית, חוזר לעלייה, חוזר למלכות, הופך להיות לדמות רצויה בממלכת יהודה, אבל רק בממלכת יהודה. בעצם כאן אנחנו נכנסים לחוויה הגדולה של הפער הגדול בתולדות ישראל בין שבט יהודה שתמיד נבדל, תמיד עצמאי, לבין כל שבטי ישראל שנסחפים ומצטרפים אל מלכות אחרת. אתם זוכרים את הפעם הראשונה ששאול, באיזה רוח השם שהייתה בו בספר שמואל א' פרק יוד א', הוא קרא יחד עם הביטור של הבהמות, קרא לכל שבטי ישראל לשחרר את אנשי יבש גלעד מנחש העמוני. כתוב שם שהצטרפו אליו כל שבטי ישראל 300,000 איש, ואז בקריצת עין מספר לנו הכתוב ועוד 30,000 מיהודה. כאילו אנחנו לא ניתן לכם, אנחנו אנשי יהודה, לא ניתן שיספרו אותנו יחד עם כולם. אתם במניין אחד ואנחנו במניין אחר. נכון, פרופורציונלית זה אותו דבר. אנחנו 30,000 ואתם 300,000 מ10 שבטים אחרים. אבל אנחנו ביחד, כל אחד לבד. יהודה איננה ישראל. יהודה תמיד תהיה נבדלת. וכאן אנחנו רואים איך דוד הופך להיות למלך של יהודה בחברון, חברון בתור נקודת הבירה של שבט יהודה, והמכתב הראשון שהוא שולח כדיפלומט, כאיש מלכות, זה דווקא אל לב השלטון הישראלי, אל יבש גלעד. אותם אנשי יבש גלעד, שבחירוף נפש צריך לומר, בגבורה אילאית, הם תרחו למצוא את האפשרות לקבור את שאול, והם הלכו לילה, הם שמעו את הביזיון שעשו פלישתים לשאול, הלכו כל הלילה והורידו את גביית שאול ואת גביית בניו מחומת בית שאן. ככה סופר לנו בשמואל א' פרק למד א', הם דאגו ממש לשאול, שאול היה מאוד מאוד קרוב אליהם. אני מזכיר כמובן את הקשר בין אנשי יבש גלעד לבין הגבעה של שאול. יש שם קשר משפחתי וקשר אינטימי. אנשי יבש גלעד אפשר לקרוא להם הגרעין הקשה של שאול. ודווקא אליהם שולח דוד עכשיו שליחים ואומר להם את המשפט הבא, אתם ברוכים להשם, אתם עשיתם חסד עם שאול, אתם קברתם את שאול, ואני רוצה לכרות איתכם ברית, תחזקנה ידיכם, ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר, פסוק זין, גם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. זאת אומרת, אם תרצו קריצת עין של דוד, אני מחזיק מכם מאוד, אני מברך אתכם מאוד, אני רוצה לכרות איתכם ברית של שלום ולא של מלחמה, אבל אל תעלו בדעתכם ששאול או ביתו ימשיכו למלוך. אין יותר מלכות שאול. אני עכשיו הוכתרתי למלך על יהודה, וכמלך יהודה אני שולח לכם יד לברית, כדי שאתם תרצו לכרות איתי ולהמליך אותי למלך על כל ישראל. זוהי בעצם ההזמנה שדוד מציע לאנשי יבש גלעד כאנשי אמונו של שאול, ובמקום לשמוע את קולם של אנשי יבש גלעד כאן בפרק, בין פסוק זין לחט, אין שום תגובה של אנשי יבש גלעד, אלא מקבלים את התשובה מאבנר בנר, שר הצבא של שאול. מעניין שבכל המלחמה, שם בגלבוע, במוות הגדול והנורא, אין זכר לאבנר בנר. איפה הוא היה? איפה היה הנגמה של הפיקוד שלו? אין לנו מושג. אבל פתאום עכשיו הוא מגיע, ובידיו איש בושת בן שאול. איש בושת הוא לא ילד קטן. עוד מעט יגילו לנו בפסוק י' שאיש בושת הוא כבר בן 40, אבל הילד בן 40 ואין לו שום יכולת עמידה עצמית. איש בושת הוא בובה בידיו של אבנר בנר שר הצבא. ותשימו לב לדמות הזאת של אבנר, שלוקח את איש בושת, מעביר אותו למחניים, זאת אומרת, למקום שבו הוא יכול להמליך אותו למלך. וימליכהו אל הגלעד, ואל השורי, ואל ישראלי, ואל אפרים, ובנימין, ועל ישראל כולו. הוא מנסה להפוך את איש בושת לאיזשהו מלך בשם שאול, אבל כל ילד מבין שמי שבאמת ימלוך שם בממלכה הזאת, יהיה אבנר בנר עצמו. זאת אומרת, שר הצבא ממליך את עצמו על ידי המלכת הבן של המלך. כאן מגיעה הפסקה קטנה קטנה של שני פסוקים, כדי שאנחנו נראה איכן אנחנו עומדים. פסוק אחד מתאר את איש בושת בן 40 המולך על ישראל שנתיים, אבל בית יהודה אחרי דוד, ומספרים לנו שמספר הימים שהיה דוד בחברון על בית יהודה, 7 שנים ו6 חודשים. מה בדיוק קרה שם בתוך 7 שנים ו6 חודשים? קשה מאוד לדעת כאן. אם אנחנו לרגע נגלוש לסוף ספר שמואל בית, אנחנו נראה שם מספר של פרקים מפרק כף א' עד סוף הספר, יש נספח לספר, ושם כנראה יש תיאור שבתוכו נמצא גד החוזה שבא אחרי שמואל הנביא ולפני נתן הנביא. הפרקים הללו הם גילמדו במקומם, כי אנחנו לא סוטים מן הסדר של 929, אבל צריך לזכור שיש סיפור מהתקופה הזאת של דוד בחברון עובר לירושלים שנמצא מחכה לנו בסוף ספר שמואל ב'. ואני חוזר אל הפרק עצמו. הפרק עצמו מתאר עכשיו מפגש מפחיד מאוד בין אבנר בנר ועבדיו, מול יואב בן צרויה ועבדיו. יואב שר הצבא של דוד, אבנר שר הצבא של איש בושת, אבל כמו שאמרנו מלך בפני עצמו. הם נפגשים בבריכת גבעון. רגע, הפסקה. מה זה אומר להיפגש בבריכה של גבעון? זאת לא סתם נקודת ציון. גבעון היא עיר המרכז של שבט בנימין. עיר המרכז של שבט בנימין, זה אומר שיואב חצה את הקווים. זה אומר שיואב חרג מטריטוריה של שבט יהודה, ואם אנחנו מבינים משהו במשחקי מלחמה, המעבר של צבא את הגבול של צבא אחר או של מדינה אחרת, זוהי בעצם הכרזת מלחמה. ככה פרצו הרבה הרבה מלחמות בעולם. כשצבא אחד או מדינה אחת שמה רגל אחת בטריטוריה של השני, זה סוג של ניסיון לומר, האם אתה מוכן להילחם נגדי או שאתה מבין שעוצמתי גדולה. נדמה לי שצריך כך לקרוא את הסיפור, שיואב דוחף רגל קדימה לתוך נחלת שאול או בית שאול. ואבנר כמובן מבין את זה, והוא מציע, הוא היוזם, אומר אל יואב, יקומו הנערים וישחקו לפנינו. משפט די מבהיל, אבל אם אנחנו מבינים מלחמות מתקופת המקרא, הבה נזכר במלחמה של דוד וגוליית, המלחמה של ישראל בהנהגת שאול בפלישתים, כשפלישתים מגיעים לעמק האלה ומאיימים בעצם על מי? על שבט יהודה, נכון? בעמק האלה. אבל שאול בתור מלך של כל ישראל עומד שם עם כל הצבא, והפלישתים מציעים את איש הביניים. מי יכול להילחם נגד גוליית הפלישתי, הגיטי? ובסוף דוד הוא זה שמכריע את המערכה, ופלישתים נסוגים. מלחמת הביניים היא סוג של מלחמה שמכריזה איזה צבא חזק מאיזה צבא. לא צריך להניע את כל מאות אלפי הלוחמים, אפשר להעמיד אחד מול אחד. והנה כאן לפנינו אומר אבנר, יקומו הנערים וישחקו לפנינו. זה משפט גס, זה משפט של איש צבא שרואה את כל המלחמה, את כל החיילים, את כל הצבא, הוא רואה בתור משחק, ישחקו לפנינו. ויואב עונה לו ממש כבת קול שלו, יקומו. ואז קמים 12 מבנימין ו12 מיהודה, 12 של אבנר ו12 של יואב. ומה קורה שם? קשה מאוד להבין. אני רוצה רק להשמיע את המילים של פסוק ט' זין. ויחזיקו איש בראש רעהו, וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו. ויקרא על המקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. אני קורא ובוכה. בעיניי נראים 12 לוחמים מכאן ו-12 לוחמים מכאן, ממש בבואה אלו של אלו. קוראים להם רעים, הם לא שייכים למחנה אויבים. אתמול הם לחמו יחד הרי מול פלישתים. כל שבטי ישראל עמדו למערכה אחת, ופתאום כשממלכת יהודה מכריזה על דוד בתור מלך יהודה, ובית שאול מתבצר בעולמו של אבנר בן נר ואיש בושת, פתאום יש לנו אחים שהופכים להיות אויבים. ומה שעושים האחים אלה שמעמידים אותם ישחקו לפנינו, הם עומדים מחובקים ויחזיקו איש בראש רעהו ומתאבדים. בעיניי זה סוג של התאבדות של 24 אנשים, 12 ועוד 12, חלקת הצורים אשר בגבעון. איזו טרגדיה. ובאמת הפסוק הבא, ותהיה מלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא. זה פסוק שכמעט אין לנו בכלל בתנ״ך ביטוי כזה, שאומר שאנחנו רואים מלחמה קשה עד מאוד. חז״ל הקשיבו למלחמה הזאת של 12 וה-12, והתלמוד הירושלמי אומר, אבנר נהרג שעשה דמם של נערים לצחוק. הרעיון הזה שאתה לוקח ילדים, נערים, ונותן אותם בתור משחק, על זה אתה בעצמך תשלם מחיר כבד מאוד, אומר התלמוד. וכאן עוברת המלחמה שלב, ואנחנו הולכים אל המרדף הגדול של עשאל, אחיו של יואב, עשאל מבני צרויה, שרודף אחרי אבנר בתוך המלחמה הגדולה של עבדי דוד נגד עבדי שאול. זה כנראה קרב מאוד מאוד קשה. יש לנו פה מאות הרוגים. בסופו של פרק יאמרו לנו ש-360 אנשי אבנר נהרגו, ועוד 20 מעבדי דוד. עשאל, הרץ המהיר, קל הרגליים, תופס את היד שלו בתור אבנר בן נר. הוא שם ממש על הכוונת שלו לתפוס את אבנר. והמרדף הזה, איך שעשאל בטוח בכוחו, רודף אחרי אבנר בעקשנות, אבנר מנסה להסיט אותו, אבנר מבין את הגודל של המחיר בהריגתו של אחד מבני צרויה, והוא אומר לו, סור לך מאחריי, למה הקקה ארצה, איך אשא פניי אל יואב אחיך? אני לא רוצה לפגוע באח של שר הצבא של דוד. אבנר מנסה, אבל בלית ברירה הוא רואה שהוא עומד בסכנה, והוא הורג את עשאל באופן כל כך אלים. אבנר מסתובב, ממש בלי להסתובב אפילו, הוא לא עושה שום דבר, הוא תוקע את ידית החנית כשגבו מופנה כלפיו. זה כוח עצום, אבנר הוא פשוט סוג של לוחם עז נפש, שתוך כדי המרדף מסוגל לתקוע את החרב אחורה, ולהשמיד, להחריב, להרוג את עשאל. עשאל הוא ממש אחד מבני צרויה חמי המזק. אנחנו הרי עוד נפגוש אותם, גם את אבישי שכבר פגשנו, נפגוש עוד, ובעיקר, בעיקר נפגוש את יואב בן צרויה. ברגע שמגיעים למקום שבו עשאל מת, הקרב נעצר. בעצם השמש באה. נגמר יום הקרב הנורא הזה. ואז מתקבצים כל בנימין הנותרים, שבט בנימין שלא נהרגו, עומדים באגודה אחת על ראש גבעה אחת, ויואב מהצד הזה עומד. ואז מופיע המשפט הנורא מטעם אבנר אל יואב. אומר אבנר אל יואב, תעצור, על הנצח תאכל חרב. איזה משפט? הרי אתה עוררת את המלחמה. לכאורה בקריאה פשוטה של הפרק, כל הכתובת נמצאת על ראשו של אבנר, שהוא זה שאמר ישחקו הנערים לפנינו. וזה נכון, דמם של כל הלוחמים בראשו של אבנר, אבל מי שבעצם הוליד את כל הסיפור הזה, זה יואב בן צרויה, אולי בפקודה של דוד, אין לנו שום מושג. אבל עצם ההחלטה לחצות את הקווים, ללכת לגבעון, ההחלטה הזאת של יואב בן צרויה או של דוד, היא בעצם קריאת התגר על מלכות שאול. וכאן אנחנו נמצאים באיזשהו רגע נורא של מלחמת אחים, הראשונה כאן של בן יהודה לישראל. לוקחים את עשאל, קוברים אותו בקבר אביו בבית לחם, ואז מסיים הפרק בתמונה מאוד מאוד מיוחדת. וילכו כל הלילה יואב ואנשיו ויאור להם בחברון. אתם ממש רואים את התמונה, איך שאבנר ואנשיו הולכים בערבה כל הלילה, הולכים עד למחניים, הם הולכים בתבוסה איומה עם 360 הרוגים. אצל דוד קוברים את הסאל בבית לחם והולכים אל דוד עד שיאור להם בחברון. רואים את האור בחברון, נקודת המזרח הגדולה שממנה תזרח שמשו של דוד.